בעלת מדרגת לומדי התורה אי אפשר לפרש מעלתם ומדרגתם העליונה, כאשר איתם התורה. עד שאמרו בפרק שור שנגח ארבעה וחמישה. אגב, החבר'ה יודעים שזה פה, נכון? אמרתי לכמה.
לא, זה פשוט יום חמישי.
יום חמישי זה יום קשה.
עומר
מלאב.
תניה. תניה. שמעון האמסוני היה דורש כל העתים שבתורה. דקה מחבא את התרדות. תניה, שמעון האמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה פירש. ואמרו לו תלמידיו, כל עתים שדרשת מה תהיה עליהן. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. עד שבא ריבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך עתירה, לרבות תלמידי חכמים, עד כאן. יש שואלים בזה, למה לא הקשה לו מין ואהבת את השם אלוקיך? גם כן כמו את השם אלוקיך עתירה, מה זה ששם גם כן לרבות תלמידי חכמים? ותראו את שאלה זו, כי המורה שייך דווקא אל אלוקות, שבזה מורה שהוא אלוקה, שבזה מורה, סליחה, שהוא אלוהה, הוא מושל, והוא העניין האלוקות שהוא נבדל מן האדם, ואינו משותף עמו וירא מפניו. ולפיכך, לא היה קשה לו מה שכתיב, מה שכתוב או מה שכתיב, ואהבת את השם אלוקיך, אם בא לרבות שיהיה אוהב חכמים, או הבריות, או מה שיהיה. בשביל זה לא יהיה כאן שיתוף לאלוהות. אבל אם יראת השם יתברך, אין לשתף שום דבר כלל. עד שבא ריבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. עוד לפני שנפתח את זה, זה מאוד מעניין, כי רבי עקיבא הוא האיש של אהבה. מאוד מעניין. והוא האיש שגם כן היינו אומרים, שימו לב, בדיוק, היינו אומרים שרבי עקיבא אחרי שהוא אמר מי תן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור, שהוא כאילו היה לו ביקורת על הבדלנות של התלמידי חכמים מהציבור, הוא זה שיבוא ויגיד תלמידי חכמים, שם צריך להיות צחבקיה. אבל רבי עקיבא, תראו איזה יופי. זה דברים שהם כאילו יהלומים שכאילו מסתתרים בקומה האישיותית שלו. תרף נפתח את הדברים האלה. ורצה בזה, כי יש לשתף יראת חכמים עם יראת שמיים. כי יראת חכמים השלמה ליראת שמיים, ואין כאן חס ושלום שום שיתוף. וזה כי יראת השם יתברך ומצד שהוא יתברך נבדל מן הכל. לכך שייך בו היראה. ואין שייך היראה מצד החיבור רק מצד שהוא נבדל מהכל, ואין לו שיתוף עם זולתו. ותלמידי חכמים שהם נבדלים משאר אדם, גם כן מצד השכל שיש בתלמיד חכם, כמו שהוא יתברך נבדל מהכל. מפני כך התלמיד חכם שיש לו דבקות עם השם יתברך בערך שאר אדם, והשם יתברך נבדל מהכל, והתלמיד חכם נבדל משאר האדם. ולפיכך אם אין לאדם יראה מן התלמיד חכם, הוא משותף עם תלמיד חכם לגמרי, מבלי יראה מן התלמיד חכם, בזה עצמו כאילו יש לו שיתוף עם השם יתברך. כי לפי, כן זה נדבק פה, כי לפי ערך שאר בני האדם, התלמיד חכם יש לו דבקות עם השם יתברך, והוא נבדל משאר האדם. הרי זה מבטל היראה של השם יתברך, שיהיה האדם נבדל מן השם יתברך לגמרי. וזה אשר אינו ירא מתלמיד חכם, אשר התלמיד חכם נבדל ממנו ויש לו דבקות בו יתברך, בערך שאר האדם. תכף נפתח ונסביר את זה. הרי הוא מבטל יראת שמיים. שהתלמיד חכם דבק בו יתברך ותפל אליו יתברך בערך שאר בני אדם. הביטוי כל הזמן העקבי שחוזר, ערך שאר בני אדם, ערך שאר בני אדם. כלומר, יש כאן את ההבנה היחסית. התלמיד חכם הוא נבדל, הוא שייך לבני אדם, הוא לא נבדל בכל המובנים מבני אדם, לא כמו האלוקות להבדיל. אבל יש בו ממדים שבהם הוא נבדל, הוא דומה לעניין האלוקי, הוא שונה משאר בני אדם. יפה. עכשיו, כאן המהר"ל בא ואומר, בוא עכשיו את כל הדברים שקראנו, בוא רגע נסדר אותם. המהר"ל אמר, למה הקושי הוא דווקא על יראה ולא על אהבה? למה באופן את השם אלוקיך תירא, לא מפריע לך לרבות משהו, לערוב עוד משהו עם השם אלוקיך? אבל את השם אלוקיך תירא, עם היראה, קשה לך לבוא ולהגיד שאפשר לרבות עוד עניין. היסוד הוא בין האהבה והיראה. היראה מראה על מין המורה שאנחנו מדברים עליו, כמובן זה לא יראת העונש. אנחנו מדברים על מין עמידה לנוכח משהו שהוא מעבר אליי. הביטול שלי הוא לא ביטול בתנועה של התבטלות או של דבקות, אלא בתנועה, הביטול שלי הוא בתנועה בדיוק של הדיסטנס, של גודל כזה, גודל איכותי כזה, שאני לא יכול לבוא ולהתחבר אליו.
דבר כזה קשה לייחס למשהו.
סליחה?
דבר כזה קשה לייחס למשהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא?
כן. משום שאתה בא ואומר, כי היראה שלא כמו האהבה, נותנת לך נקודה של ערך נפשי מול משהו. עכשיו, כשאתה בא ואומר, את השם אלוקיך תירא, אתה יכול לבוא ולהגיד במקביל בעוד מקומות, אבל על הפוטו פסוק עצמו, אתם מבינים, זה לא רק הייחוס אל הקדוש ברוך הוא, זה לא רק איש אינו ואביו תיראו, אנחנו לא שואלים על המושג, נגיד, למה, תשימו לב על, בדיוק על המטבע של השאלה. השאלה היא לא איך זה שיש עוד מורה של דברים אחרים. השאלה היא איך באותו פסוק, שאתה מדבר על מורה השם, אתה מוסיף עוד משהו.
למה באבא זה כן שאלה?
לא, כי באבא, בזה שהתורה באה ומחלקת את זה לציוויים אחרים,
זאת אבא.
רגע אחד. אז רק אני אגמור את הנושא הזה. בזה שנגיד התורה מחלקת את זה לציוויים אחרים, היא באה וקובעת שזה רבדים אחרים של יראה. אבל כשאתה מדבר על היראה, על הדיסטנס, לא הדיסטנס בגלל שאתה מת מפחד, כן? במובן של אתה עומד כולך בטל מול הגודל הזה, איך אתה יכול להכניס משהו שהוא מעבר לזה? אהבה היא תנועה של חיבור. אהבה זה יותר קל, כי היראה מדגישה את הנבדלות של האלוקות ביחס אליך. אהבה לא מייצגת, הגישה של נבדל יוצרת מרחק. הגישה של אהבה יוצרת את התנועה בדיוק ההפוכה, את התנועה של החיבור. גם באהבה וגם ביראה אני בטל אל האלוקי. אבל היראה אני בטל בגלל שאני עושה צעד לאחור, ובאהבה אני בטל בגלל שאני עושה צעד של התמזגות. ביראה אני עושה צעד לאחור ואני בטל ואז כאילו מתמזג, ובאהבה זה תנועה קדימה. עכשיו, כשאתה מדבר על אהבה, על תנועה של חיבור, אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, יש דרגות דרגות של אהבה, אני גם כן רואה את אהבת השם שמופיעה בכל מקום. את החיבור של הבריות אל הקדוש ברוך הוא. הרי אהבה היא חיבור. אז גם אם אני בא ואוהב משהו שדומה, אני אומר כי הקדוש ברוך הוא מתחבר אליו. אבל ביראה זה המקום הנפשי של הדיסטנס, של המרחק. כן? זה היכולת לבוא ולהגיד, רגע, אני לא יכול, לכן זה גם כן קשור, אתם מכירים את הדרשה הידועה, הלימוד הידוע בחז"ל. כבד את אביך ואיש אמו ואביו תיראו. אז ההדגשה על איש אמו, כי בדרך כלל האדם אוהב את אמו, ולא ירא ממנה. מה הכוונה? בן מצוי אצל אמו וכל הדברים האלה. באופן פשוט, בן אדם רץ ורץ לאמא שלו. כן, הוא מרגיש, הוא אוהב אותה, הוא בטל אליה, או כל הדברים וכו'. מה הביטוי? הביטוי הוא בתנועה של חיבור, אני לא יכול וזה. אבל מאבא שלו, הוא רואה את אבא שלו, אז הוא כאילו תופס את הדיסטנס, לא כי הוא מפחד שהוא ירביץ לו, ייתן לו מכות. כן, לא על, אנחנו לא מדברים על פעילות טרור בתוך הבית, חלילה. כן, במקרה הטוב. במקרה הגרוע זה פעילות טרור מילולי, שזה יותר גרוע. אבל אני לא מדבר, עכשיו לא נכנסנו לכל הווריאציות וכו', אבל כי זה באמת, זה דברים שכדאי לפעמים לעמוד עליהם. לכן, קשה כאן, קשה. קשה לבוא ולהגיד שאתה יכול להוסיף עוד משהו כשאתה מדבר על הצד הנבדל, כשאתה מדבר על ביחס לאלוקות. בא רבי עקיבא ואומר את הדבר הבא, גם תלמידי חכמים. משום שהתלמיד חכם הוא לא עוד דבר נבדל, זה לא כמו נגיד אבא. עם כל החשיבות של האבא, כן? האבא, הוא גם כן, יש בו מימד של נבדל ביחס לבן שלו. אבל התלמיד חכם נושא את שיעור הקומה, יש בו, בוא נגיד ככה, יש בו מין האלוקי. יש בו משהו מהתכונה האלוקית, בערך שאר בני אדם. היראה מפני תלמיד חכם זה היראה ממה שנמצא בתוכו. תורה, בדיוק, תורה דילאי. באופן פשוט, באופן כללי, אמרתי לכם את זה פעם. אולי כן, אולי לא, לא משנה. בכלל, אם אתה מדבר באמירה הדתית הגלובלית, במקרו, אז אתה בא ואומר, התשובות הדתיות ליחסי אלוקים אדם, הן התשובות הבאות. כן, אם אני נותן כותרות. תשובה אחת באה ואומרת, אלוקים אדם. מה הכוונה? תשובה שלוקחת את אלוקים, את אלוהים, כי זה עבודה זרה, תשובה שלוקחת את אלוהים, ועושה מדנה אותו בערכים של בני אדם, עבודה זרה, נצרות, כל הדברים האלה. היא הופכת, היא לוקחת את האדם, ועושה ממנו אלוהים. כן? זה שאלוהים מתגשם בבשר ודם, זה אמירה. זה אומר שאתה רוצה לדעת מי כאן האלוהים? היי, עצמי. אתם מבינים? ואז כדי שהוא לא יפריע, הורגים אותו, כן? בשיטה הלא סימפטית. ואז מה שנשאר בעולם, זה עולם, אמנם זה איזה עולם מדהים שאלוהים נגלה בתוכו והרביצו לו, והוא לקח את כל החטאים של בני אדם והלך. אבל מה שנשאר, שזו התפיסה הנוצרית, זה שמי שכאן, מי באמת בעל הבית? האדם. זו תפיסה שהעצימה דווקא את האדם, את ממד הארץ ולא את ממד השמיים. אתם מבינים את ההפוך על ההפוך?
מה זאת אומרת שהאדם הוא בעל הבית?
אני אסביר. יש כאן שמיים ויש ארץ. בוא נגיד את זה בהכללה. יש מימד שמימי ויש מימד ארצי. אני אומר את כל זה כי אני רוצה להסביר מה הוא מדבר כאן. למה התלמיד חכם הוא צינור בין השניים? מה המקום של התלמיד חכם שזה הצורה שקיימת בתוך ישראל? הצורה במובן חומר וצורה. תלמיד חכם הוא בחינת הצורה. יש שמיים ויש ארץ. היחסי שמיים וארץ זה דבר שהעסיק את הדתות הגדולות והפילוסופיות הגדולות. מה היחס ביניהם? ארץ, שמיים, מסונכרנים, לא מסונכרנים, איך אתה עובד, איך אתה לא עובד. הדתות והפילוסופיות יצאו לפתור את השאלה הזאת. כן, מה היחסים בין הנבדל לבין הארצי? איך שתקרא לנבדל, איך שתקרא לו. אז למשל, הייתה גישה מטריאליסטית. אמרתי לכם את זה פעם, זה נישות פילוסופיות של המאה ה-19, 18-19, שאמרו, אין באמת מושג של רוח. שום דבר. אין דבר כזה נפשי ורוחני. אי, רגע אחד, ואתה חושב על עצמך, אבל גם מי שבממדים רוחניים נפשיים, אז אומרים לך, לא חביבי, כל ההרגשות שלך וכו', זה לא נפש, זה מין תרכובת של מיצים, כן? זה המיצים של המוח וכו' וכו'. היו גישות קיצוניות, שמדברות רק על השמיים, רק על ביטול על השמיים. עכשיו, אני אומר באופן כללי, ביחסי אלוקים, אלוהים אדם, היו כמה תשובות. נגיד הנצרות באה ועשתה את הדבר הבא, היא הורידת אלוהים לארץ, כאילו נתנה לו מקום מאוד יפה בארץ, אבל אז היא הרגה אותו ושלחה אותו לשמיים. אז מה נשאר? בתור אדם, מה נשאר? מה הקיום שלי בארץ? רק האדם. רק האדם. אלוהים לא מתערב כבר בארץ. אחר כך גאולת האמונה ודברים כאלה, אבל אין התערבות של אלוהים בארץ. המיסטיקות המזרחיות הלכו לכיוון ההפוך. מה הם אמרו? הם אמרו, תבטל, תבטל, תבטל את עצמך רק לשמיים, כן? זה הנירוונה, כאילו זה כל האלה שאתה רואה אותם. פעם פגשתי קבוצה מכובדת, עושה את זה על הירקון, מקום מדהים.
כל מקום.
כן? אז טוב, היה לי שם איזה תקרית.
קודם כל היה איזה פריט, לא?
שמה? על מה עלה?
פורץ כאילו לשמיים.
זה במובן מסוים. אבל בוא רגע נסביר את זה. תורת ישראל באה ואומרת, אז זה למשל באופן מכליל, כדי לקרוא להם בשמות, הנצרות עשתה מאדם אל, לקחה את האדם ועשתה ממנו אל. גם אם גם אחרי שאלוהים מת מבחינתם, מי שנשאר פה הבוס בעסק, this is Uncle Sam, כן? לא משנה. הוא נשאר הבוס, זה התפיסת העולם המערבית. אתם מבינים, זה נדבר על זה, אם תרצו פעם בחנוכה, ההתייבנות והיווניות זה לא רק כאילו צדר, ומהם היו למדו ספורט, והיום אנחנו אוכלים פיצה עם המבורגר. זה תפיסת עולם שיטתית, זה תפיסת עולם שחורזת, חורזת, חורזת, חורזת. זה איך זה בא לידי ביטוי בכלכלה ובסוציולוגיה ובאלף אחד מקומות, אבל נניח לזה רגע. זה נגיד התפיסה או מה שנקרא הדוגמה הנוצרית, תפיסת העולם. העולם המזרחי, ולכן יש נטייה מעולם האירופאי ללכת להודו לחפש את עצמם, זה בדיוק בכיוון ההפוך. הם באים ואומרים תתבטל אל המוחלט, זו אמירה מאוד חזקה. לכן זה כל כך מושך. אדם אפר, אבל תתבטל המוחלט בזה שאתה הורס את המקום הארצי. אין מקום ארצי. שב, וכולי, כל הדבר
האלה. הרבה פעמים, שבארצות הברית יש כאילו את הקיצוניות השנייה, אז בזה אנשים שמקצינים כאילו, אז הם רוצים עכשיו את ה...
בדיוק, זה מה שקורה היום בעולם. העולם נזרק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה תורת ישראל מעמידה? אז אמרנו, יש אדם אלוהים ואדם אפר. אדם אפר זה שאתה הורס את כל המקום של האדם. זאת אומרת, אין שום דבר, אפס. מה אתה? כלום, גורנישט, אבק, אפר, כלום. תבינו, זה לא אמירה שכתובה בתהילים, מה אנוש כי תזכרנו. זה לא האמירה הזאת. האמירה, אדם אפר בא ואומרת, אין מקום לארץ הזאת. אתה רוצה באמת להגיע למקום? תבטל את הנוכחות שלך, תגיע למקום הארצי. זה מאוד מושך. זה לא רק סמים ודברים כאלה. זה להגיע לאקסטטיות רוחנית, זה ממכר. זה חזק. כי זה קיים, זה נוגע במשהו אמיתי, אבל נוגע בצורה מעובדת. יפה. אז אני קורא לזה אדם אלוהים ואדם אפר. באמצע מה נמצא? תורת ישראל. האמת.
יש מילה של חסידים, נשים דוד בכיס, פתק. שכתוב אליו, אני אנוכי עפר ואפר, ומצד שני...
בשבילי נברא העולם, ואנוכי עפר ואפר. זה הקוצקאים, שזה רב שמחה בוני מפשיסחה עשה את שני הכיסים, אחר כך ממשיכים, כי זה המתח. מה שאתה אומר זה בדיוק. זה האמפיוולנטיות. לא אמפיוולנטיות, זה לא אומר... נכון. לא, באמת, זאת המילה. יפה מאוד. 10 נקודות. דו-שורה. לענייננו. נחזור. אז מה זה תורת ישראל? יש אדם אלוהים ואדם עפר. מה תורת ישראל אומרת? אדם? מה?
אדם.
לא.
כלומר,
תשתמשו במה...
אדם הוא חיבור.
תראו, אתם אומרים נכון.
אתם אומרים פוסטר.
אני מין, לא, לא, מה שאתם אומרים זה נכון. אני כאילו מסוג האנשים שיש לי איזו הגדרה, אם לא תגידו אותה, אני אגיד זה לא נכון. אתם אומרים נכון. רק אומר, מציע לכם הגדרה אחרת. מול אדם אלוהים לבין, מול אדם אלוהים לבין אדם אפר, יש מושג אדם אלוקי. אדם אלוקי בא ואומר אדם שנושא בתוכו תכונות אלוקיות. יפה. ההבדל הוא הבדל כזה. אדם שנושא בתוכו תכונות אלוקיות בא ואומר את הדבר הבא. קיימים בשני רבדים. שני ביטויים. שני ממדים. ממד של שמיים וממד של ארץ. המקום המתוקן שלי זה היכולת שלי להיות בגשר בין העולמות. אני כבר אסביר את זה, זה נשמע דיבורים טרנסנדנטיים, כן? אבל, כי זה, כי אם תשמעו את, כי במילה, אני לא, אני אומר את זה עם חיוך, אבל זה הדברים של כל הספרות שרצה היום. מה זה אומר אדם עם תכונות אלוקיות? מה זה אומר להיות גשר בין העולמות? זה אומר שמצד אחד אני לא בורח מהנוכחות הארצית שלי. אני לא בורח לנרוונות כאלה וכולי ודברים כאלה. כמו למשל שאני בא ואומר שאני בורח מתמודדות מהעולם. שאני בורח, שאני בא ואומר שהאדם המתוקן זה האדם, נגיד, המתבודד יותר. אל תביאו לי דוגמאות של חריגים, זה לא האישו שלנו. אני מדבר באופן כללי. או נגיד, האמירה של המקום המתוקן ביותר זה להתבטל אל המוחלט. ביוגות ובדברים כאלה. בתור כלי זה בסדר, אני לא נכנס לסיפור הזה. אני מדבר בתור אידיאל. ואני עכשיו, ואני גם לא נמצא מהאידך גיסה שאני בא ואומר, אני כאן, אני האדם, כן? בוא נגיד את זה בצורה בוטה בלשון הנצרות, כן? אלוהים מת. הוא לקח את כל ההבנות שלנו ויש לנו זיכוי עד אחרית הימים. כן? רק צריך מדי פעם להגיע ללשכת התעסוקה כדי לחפש תעסוקה לעוד עבירות ועניינים. אתם מבינים? הנצרות הביאה את אלוהים לעולם. זה מאוד עמוק. וחכמי ישראל אמרו את זה. זה מאוד עמוק. היא הביאה אותו לעולם והרגה אותו. מה זה להרוג את אלוהים בעולם? זה לומר שאלוהים... אני בכוונה אומר עם היי, אלוהים אין לו זיקה לעולם. אין לו אמירה, שנייה אחת, אין לו אמירה בנוגע לעולם. אין לו אמירה. אתה רוצה להיות איש אלוהים? לך לוואדי קלט, יש לך שם את המנזרים, תשתוק 100 מיליון שנה. או דברים כאלה. אתה רוצה להיות, אין לך אמירה מעשית. אין לך. כלום. יותר מזה, אמרתי לכם את זה פעם, בדיוק. יותר מזה, אמרתי לכם את זה פעם. היסטורית, הוויכוחים הגדולים. בין היהודים והנוצרים, עלו כמה נושאים בצורה עקבית, מסביב לוויכוחים האלה. למשל, הנושא של גאולה, הנושא של גלות. תמיד הנוצרים נכנסו ביהודים בקטע הזה.
כן.
תמיד. מה?
כן, אתה אומר, איפה הסגולה
שלכם? בדיוק. זה מה שכוזרי רומז בכל הדברים שלו. אתם מבינים? לכן תראו גם בכותרת, ספר להרמת הדת המושפלת. שני דברים, ספר הכוזרי הוא ספר וכו'. זה חלק מהנקודות של הוויכוח התיאולוגי, הדתי. אחד הדברים שגם כן עלו, זה הנושא של המצוות. וכאן לנצרות הייתה מגוון של תשובות. לגבי המקום המעשי. או מזה, החל מזה שכל העולם המעשי הוא כבר לא רלוונטי מאחרי חטא העגל. וכלה בזה, שימו לב, וזה חבל על הזמן, שהחיוב המעשי הוא עונש. זה שאתם מחויבים לעשות מעשים, לא זה עונש עליכם. כי באמת הצורה המתוקנת היא מנוקה מהעולם המעשי. בדיוק. אז רק שאני רק אגמור את הנושא ואשמע אתכם, אני רק רוצה לסכם. לכן התלמיד חכם בערך שאר בני האדם הוא הביטוי לקומה, אתם מבינים? זה לא רק דבר יחסי. זה התיקון של האדם. זה שיעור הקומה של האדם. אדם אלוקי. אדם שקיים בו השכל הנבדל. בממדים אחרים איפה קיים הדבר הזה? בעולם המידות. כשאדם מתקן... בסדר. אז התלמיד חכם הוא הלב של ישראל. הוא צריך לדעת שהוא לב. כי אם הוא שוכח שהוא לב, הוא חושב שהוא מין, לא יודע, הר, או איזה מין משהו בפני עצמו, אז הוא נבעת החוצה, הוא כמו אשרה. הוא צריך לדעת את התפקיד של הלב. הוא צריך לדעת את המקום שלו, ואותו דבר גם ישראל, צריכים לדעת את המקום הזה. כן, אבל אני אומר, אותו דבר גם בתיקון המידות. המילה, אמירה, שאדם צריך להיות אדם אלוקי, זה נשמע עוד פעם, אמירה מאוד כזאת, היא, כן, רק צריך לשים מוזיקה עם ציפורים. אדם אלוקי זה אדם שפועל על פי הדפוסים של הגילוי האלוקי בעולם. מה זה הגילוי האלוקי שבעולם? דוגמה שנגיד הוא משפיע ולא מושפע. זה דוגמה למקום האלוקי. פועל מתוך, מתוך שלמות ולא מתוך חיסרון. איך זה בא לידי ביטוי בעולם המידות?
משהו נכנס למשהו ולא נפגע ממנו?
או למשל שנגיד מישהו בא ואומר לבן אדם מילה, זה עבודה, כן, אוקיי, לא... והוא, בדיוק, הוא נמצא במקום של השתוות, הוא לא מתערבב. בא מישהו ואומר, כן, בום 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 בום, ואז פתאום כאילו הטורים עולים, מה זה, וכו'. ואז כאילו מלחמת עולם. או במקרה היותר גרוע, סליחה שאני קוטע אתכם, רק אני, רק כמו את זה, הפעם אני מתחייב. או שבמקרה היותר גרוע שבן אדם לא כועס, אבל הוא בטוח שהוא בסדר גמור, אבל הוא מקפיד. מקפיד זה הכעס של המוח. זה למשל דוגמה בעולם המידות. סיכומו של דבר, יראה ואהבה, יראה זה תנועה של חיבור, של היבדלות. לכן כל כך קשה לומר שאתה בטל למשהו או נבדל ממשהו חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה יכול להיות נבדל? הרי בן אדם הוא בן אדם. בכל זאת יש בו איזה נקודה של דמיון. הרבות היא שתלמיד חכם קנה בתוכו זהות, קנה בתוכו כוח שהוא ממד אחר, שהוא ביטוי אחר, ולכן אתה בטל אליו. יפה, שאלות אחר.
שאלה, אני מדבר את אדם דודים המצרים, ועל זה, כאילו, המוסלמים זה פחות, אני שואל את השאלה הזאת, כי יש פחות ההקבלה לכולם. כמו שאלה בספרי הגות, מחשבה, חדושים התנך, זה דרגע גם להם?
למי?
לנוצרים?
כן. אני חדש לך... אני חדש לך דבר יותר גדול מזה. אני חדש לך דבר יותר גדול מזה. יש להם את הכתיבה שלהם ביחס ליהודים, ומה המקום שלהם, ואיך דנים אותם, וכל מיני דברים. וגם יש את כל התכתובת של חכמי ישראל איתם. הרי חכמי ישראל, ברגע שהנצרות קמה, היא לא קמה בוואקום. אסלאם קם, בסדר, בצורה מקבילה וכו'. זה לא... הרי הנצרות בנתה את עצמה על חורבן היהדות. זה כל האמירה. זה ההבדל היסודי. שלכן, כאילו הנצרות גם...
אני אמר את זה, הוא אמר שהם לקחו את הידיעה החולה, הם הפכו אותו.
נכון. הוא אמר את זה או בהתבטאות אחרת, שמאוד אהב, שזה הרב שרקי שמעתי ממנו, מאוד אהבתי את ההתבטאות הזו, את ההגדרה הזאת, שההבדל... לא, גם הרב אבינר, זה חשוב להגיד בשם, הוא אמר, לא משנה, אחד מחכמי הצרפתים. זה שההבדל בין עבודה זרה לנצרות, זה שהעבודה זרה פעלה במקביל לתורת ישראל. והנצרות לקחה את דת ישראל ועשתה אותה אלילית. זה הרבה יותר גרוע. זה היה לכבוש את המלכה בבית. עכשיו, סתם שתדע, הייתה ביזה נוראה של הנצרות, בכתבים של יהודים, ערכים של יהודים, פרשנות יהודית, גם בצורת הקבלה הם בזזו לעצמם. והיה תקופה שגם יהודים שיתפו איתם פעולה. אגב, בכל הוויכוחים הגדולים שהתרחשו בימי הביניים, שהאירו את דעתו של האפיפיור, כן, שיש דברים נוראים שכתובים בתלמוד כנגד הנוצרים, וכולי וכולי, בדיוק, כולם מי שהוביל את המאבק היה יהודים מומרים. כולם. ממש, קטסטרופות. זה הדברים האלה. טוב,
הנה. במי המסגרת? זה לסעמד, שאתה חושבת זה ראשותם
ולמוד. ליהדות?
כן, מרוב כך.
הסיגאי כבר אמר שמרוב שהוא מבטל, מרוב שהוא מבטל, אתה זה משהו אחר.
לא, אתה מתחסו כל כך כוחנית שפועלת במקום להגות כבר.
טוב, אצל, נכון, נכון ולא נכון. פחות,
יש להם את הפילוסופים. פילוסופים מערבים? יש
מה? יש הרבה, אבל זה לא פילוסופים, לאו דווקא דתיים. טוב, זה נושא אחר, אם פעם תרצו. כי תבינו, זה, אני אומר עוד פעם, הלימוד האמונה או לימוד המחשבה או לימוד כל הדברים האלה, אנחנו לא לומדים אותו במנותק. הקדוש ברוך הוא מוביל את המציאות למקום מסוים. יש כאן איזה תהליך אלוקי, אנחנו נמצאים ב-2000 שנות משיח. זה ש-2000, אנחנו צריכים לראות את הנקודות הציון של למשל עם כל 1,000, איך הוא מגביל ל-1,000 בבריאת העולם. איך יש כאן מעבר, איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. בשביל זה עניין...
לא, שאלה קטעה, אני אשתבור.
כן, בבקשה.
שאלה, שאלה.
לא מזיז, זה לא מה שנקרא אפקט אדיקט. לא על זה מדובר שבן אדם יש לו בעיה. כאילו אתה אומר, הבן אדם הזה חסין לכאב, כי פשוט נשמו לו זריקת הרדמה ודופקים פטיש והכל.
כי הרב כתב שהוא לא רואה משהו שעורכים.
אני חושב שאתה מתכוון שונא אני את הגאווה תכלית השנאה. כותב לו באחד הפנקסים, שונא אני את הגאווה תכלית השנאה, היא איננה מתעוררת בי מעצם דברים שזה ההשתוות. הוא כותב, אני חושב שאתה מתכוון לאיגרת, כותב שבעיניו בין אם מכבדים אותו או מבזים אותו זה הינוח. אבל העניין הוא, עוד פעם, גם אם אתה מגיב אחרת, גם אם אתה נפגע או לא נפגע, יש הבדל בין בן אדם כואב לבן אדם כועס. לא אומרים להגיד למצב, זה עניין אחר, אנחנו קצת צוטים, אני רק אומר את זה במשפט וחצי. העניין הוא, זה שאדם, כשבן אדם כועס, זה ביטוי לעני. כשבן אדם כואב, כשחושדים אותו במשהו שאין בו, לא אומרים לבן אדם זה, הכאב, בן אדם יכול להכיל את הכאב ולראות בעין אחרת את חברו, כן? העניין הוא שאנחנו מדברים עליו שיש חוסר השתוות, זה שאתה נמצא בקונפליקט. אתה לא מוכן לקבל שככה קרה. אני לא מוכן לקבל שמישהו אמר לי דבר כזה. יש הבדל בין אם אני אומר לעצמי, כי אני לא מוכן לקבל מה שעושה דבר כזה, לבין אני אומר זה כואב לי. כי כואב לי, אפילו, אני אתן לכם דוגמה, בין אנשים, בין בני זוג, בין דברים כאלה. הרבה פעמים... דינמיקה שלילית חס ושלום מתחילה בתור בית, בתוך בית שאחד לוקח מילה, שם את זה בבטן, והוא לא מקבל את זה, והוא לא גם יודע להביע את זה, ואז ברגע שהשני נמצא בנקודת חולשה, אז הוא כאילו בא עם ה... נכון? נשק יום הדין, טינק, ואז פתאום הטיל אף, כן? ואז הלשון שהנשק הלא קונבנציונלי הורג, וככה מתחילה זה. יש הבדל במצב שהאדם כואב הוא בא ממקום נקי. זה גם משהו אחר שאתה בא, זה לא אומר לבן אדם, תהיה במידת ההשתוות. בא מי שאומר לו, תשמע, מה אתה מבין מהצלחה מהחיים שלך, אתה זה, מה עשית, וזה זה, אבל זה אומר לו, אוקיי, בסדר. לא, אתה מבין? הוא לא אומר לבן אדם, תהיה זה. הוא צריך גם להגיב לדבר, אם נכון או לא נכון. אבל העבודה הנפשית, זה לבוא ממקום נקי. לבוא ממקום שאתה בא, גם זה לא משנה. טוב, זה, אנחנו נכנסים לכל מיני מקומות, זה עבודה נפשית. הוא בא ממקום שאתה יודע, נגיד, כשאתה לא בא ממקום של כעס, אז גם הדרך הבאה היא אחרת. הלאה.
עוד שעה קטנה? כן. אדם אלוקי זה אדם מורכב, או שדיברנו לפני אותה שם?
כלום.
אלוקי זה מורכב?
לא, תראה, השאלה היא עוד פעם, מה זה כשאתה מדבר על מורכב או לא מורכב? כי דיברנו על
המילה אלוקי. משולה.
אמרתי הכל, לא? החומר, כשאתה אומר את המילה מורכב, זה ביטוי בדרך כלל לחומרי, אם אתה משתמש בטרמינולוגיה המהרלית. כי מורכב בא ואומר שהוא נושא בתוכו שני יסודות. האלוקי הוא פשוט, יש בו את תכונת הפשיטות. הוא מורכב מיסוד אחד שכולל הכל. יסוד, לא מורכב, אמרתי מורכב מיסוד אחד. הוא בא על יסוד אחד שכולל בתוכו את כל הווריאציות. האדם לא יכול להגיע למקום הזה, כי הוא בכל זאת נברא. כשאני מדבר, אתה מדבר על המושג שאנחנו דיברנו, שאדם אלוקי זה אדם שהוא נושא ההפכים. הוא מכיל בתוכו שתי כוחות, בהרמוניה אחת. ההרכבה שלו היא זה ששני דברים שהם יכולים להיות הופקים, למשל אדם שהוא גם נושא בתוכו את מידת החסד ואת מידת הגבורה. הוא לא רק חסד, הוא לא רק גבורה, הוא לא רק כזה, הוא לא רק אחר. יש בו מידה דומיננטית, אבל הוא מכיל בתוכו גם את הצד השני, אם אני מבין למה אתה מתכוון.
יש כמה רבדים ב...
נכון. יש כמה וכמה רבדים, אבל המושג מורכב בטרמינולוגיה הזאת בדרך כלל ביטוי לחומרי. כי החומרי הוא חלקי, כל דבר שהוא גבולי, תבינו למה מורכב קשור לחומרי. לא כי זה רק ככה וכו'. כי החומרי הוא תמיד גבולי. גבולי הוא סופי. ברגע שאתה מתעסק עם משהו סופי, אתה יכול להרכיב חתיכה על חתיכה. דבר שהוא לא גבולי, אז מה, איך תקרא לזה? הרכבתי שתי, אתה מבין את הנקודה? כשאנחנו דיברנו על האדם האלוקי, אמרתי שהאדם, אם אני מבין, אם אתה, אני חושב שאתה מכוון לזה, שהאדם הגדול זה אדם שמכיל בתוכו שתי כוחות. אדם שיודע להגיע למקום שהוא מכיל בתוכו הפכים. למשל, כמו שדיברנו, שככל שאדם עולה לדרגה יותר גבוהה, הוא מתבונן למקומות יותר חשוכים. הוא יכול לראות את האלוקות מסתתרת במקומות יותר נמוכים. המקומות הנמוכים מקבלים משמעות. טוב, נמשיך. איפה עצרתי? ואולי תאמר, אם כן תלמידי חכמים עצמם, איך יהיה להם חיבור עם השם יתברך? סליחה, רק שנייה אחת. אין זה קשה, בוודאי השם יתברך נבדל מן הכל. רק אצל שאר הנבראים, שאין להם דבקות הזה שיש לתלמיד חוכם, אמר כי יש לתלמידי החכמים דבקות אל השם יתברך. כלומר, הביטוי הוא ביטוי יחסי. כלפי שאר האנושות, כלפי, אתם יודעים, יש כאן שתי הסתכלויות. אם אני מסתכל בתוך כביכול מעגל בני האדם, זה רק המקום שאנחנו יכולים להסתכל. אבל באופן יחסי, אם אני מסתכל דרך רק עד התקרה, אז התלמיד חכם יש בו נקודת שוני איכותית. אבל אם אני לוקח את האדם ואת התלמיד חכם ביחס לאלוקים, כביכול כמו שאלוקים מסתכל, אז זה שינויים כמותיים. כן, יש פסקה יפה ברב קוק שאומר שההבדל בין הכופר הגדול והצדיק הגדול ביחס לאינסוף, שום דבר. אלא שמה, אדם לא נמדד לפי האינסוף, הוא נמדד לפי העולם שלו. אז אותו דבר גם כן כאן. התלמיד חכם, בערך שאר בני אדם, הוא נקרא נבדל. למה? כי יש לו דבקות עם השם מדברך. על הדרך, תבינו שהמגמה של תלמיד חכם זה החיבור דרך התורה אל נותן התורה. אם הוא, התלמיד חכם עם ריבוי תורתו, אין לו דבקות בשם מדברך, אז זה נקרא שהוא, כלשון חז"ל, ראינו את זה, מה הביטוי שחז"ל קוראים לפעולה של תלמיד חכם שהוא דבק בתורה אבל לא בנותן התורה? זה נקרא באופן פרקטי שהוא, איך? לא, בערך, לא בדיוק, אבל נגיד, מה התיאור של זה שחז"ל תיארו טיפוסים כאלה, מה הם עשו, מה הם לא עשו? הם לא בירכו בתורה. יפה. אז תשימו לב, האמירה היא, הנה כאן קומה של תלמיד חכם, זה שדרך התורה הוא דבק בנותן התורה. כמובן שהוא לומד תורה, הוא עסוק בהוויות. אבל המגמה של התורה זה לנותן התורה. לכן הוא מגיע למקום הזה. אז אמרנו, אין זה קשה, בוודאי שמתברך נבדל מן הכל, רק אצל שאר הנבראים שלהם דבקות הזה שיש לתלמיד חכם, יאמר כי יש לתלמידי חכמים דבקות אל השם יתברך, והם לפי האמת נבדלים מאיתו, כי הוא נבדל מהכל. אבל מכל מקום, אצל שאר בני אדם, עכשיו התלמיד חוכם כאילו הוא תפל עם השם יתברך. ומעטה, אם לא היה לאדם המורה מן התלמידי חכמים, אשר התלמיד חכם בערך מדרגת שאר האדם, כאילו התלמיד חכם יש לו חיבור עם השם יתברך, והרי מבטל מורה מלכות שמיים. כלומר, כיוון שהתלמיד חכם נושא את התכונה הנבדלת האלוקית בתוכו, זה להבין מה זה קומה של תלמיד חכם. כלומר, התלמיד חכם זה לא בן אדם שלמד הרבה תורה ויודע המון תורה. זה תלמיד חכם נמצא בערך שאר בני אדם במקום איכותי אחר. כמו למשל שחזל אמרו, באופן כללי, אם אנחנו משווים נגיד את ישראל לאומות, אז חזל בגמרא ידועה ביבמות, אדם כי ימות באוהל, חזל דרשו, אדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. השוני הפנימי הוא שוני איכותי, כן? כי שוני כמותי, מה ראינו? הוא לא שוני. כן, איפה ראינו את זה? אז זה גם בכוזרי. יש לי בראש גם פה. שוני כמותי הוא לא שוני אמיתי. השוני האמיתי הוא שוני איכותי. המגמה היא להגיע למקום איכותי אחר. הלאה. ואין כאן חז ושלום שיתוף כלל כאשר יראה מן החכמים, כי העירה הזאת מצד, כי החכמים הם דבוקים עם השם יתברך, ומצורפים אליו, תפלים בערך שאר בני אדם. זה מבהיל, זה מדהים. זה אומר שהתלמיד חכם הוא הצינור, הוא נקודת המעבר, זה התלמיד חכם הוא הצדיק. אין כאן פער בין, לא מדבר על הצדיק במובן החסידי, הכוונה, אין כאן, התורה היא החוכמה, היא המעשה, היא הכל ביחד. הוא שיעור קומה, שהוא צינור בין העולמות, דרכו האלוקים מתגלה בעולם. מה? סליחה? נכון, במובן הזה. ויהיו שאומרו שבכל זאת, עוד פעם, זה דווקא מעניין, זה דווקא בתוך סיפורי חסידים, שאתה רואה את הצד, נגיד העממי, נגיד ההדגשה היא בכל זאת באה ואומרת שגם באדם בך קיים איזה ממד שאם אתה מצליח לגעת בו, כן, בך במבקש, שהוא לפעמים, נגיד אותו אדם גדול, אותו תלמיד חכם, אותו זה, עוזר לי להגיע, כיוון שאני לא הצלחתי להגיע מעצמי. אבל יש מקומות, נקודות באדם עצמו, שהם בבחינת מסירות נפש, שאם הוא נוגע, הוא מבהיר את כל הגזרה. ואז הוא יכול לפעול בעצמו. הדוגמה הראשונה לכך, זה מהרבי הגדול של ההיסטוריה הראשון, הרבי הגדול הראשון. משה רבנו. לא שמעתי מה אמרת.
אבל
שם טוב. לא, אבל שם טוב, זה גם לא חסר. לא, אני רוצה לתת דוגמה, נגיד, של הדמות בהי הידיעה. לא, הנה חינמי. אני אומר, רציתי לתת דמות של בהי הידיעה, של החיבור, מי לנו כמשה רבנו, איש האלוקים. במדרש רבה, איש האלוקים, מכירים? אמר רב אבין, משה איש האלוקים, מחציו ומעלה, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוהים. כן? כלשון רבנו היינו אומרים, זה גוואלד, נכון לך? גוואלד. מה זה אומר? שמשה רבנו, נגיד, הוא הדמות, אם אנחנו מדברים, השלמה שחיברה בין שמיים וארץ. אבל, כן, זה לא כאילו, זה לא איזה... לכן הם נבהלו, כי הם עצמם לא היו, ומה הם אמרו? כי זה משה, האיש איננו, כי מה נשאר ממנו? אלוהים. כשהם חטאו בעגל. וזה מהלך, נעזור רגע את זה.
זה מתחבר עם הגובה שלו, הגבוה...
הכל קשור לדברים. הכל, העשר, לא שהוא קפץ, זה כל הגבהים וכו', והמטה, הכל קשור. אני רק רוצה לחזור לנקודה. וכשמשה רבנו עומד על ים סוף, אז מה כתוב? וישא מלאך האלוקים, נכון? איך כתוב בפסוק? וישא מלאך האלוקים ויעמוד בין מלאך האלוקים הולך לאחור בין מחנה ישראל ומחנה מצרים. מי זה מלאך האלוקים? אז אנחנו חושבים, אז זהו מבין, נכון? מי אומר את זה? רב שמחה כהן מדווינסק. אז אומר רב שמחה כהן מדווינסק, כן, שהרבה פעמים עם ישראל נפל כי הם נסמכו על משה. כאן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לא רב מוישה אלא משה רבנו, עכשיו חכה רגע אחד, אתה הצינור, אבל הם צריכים גם להגיע למקום של עצמם. לך בבקשה לאחור, כי את הקפיצה הזאת הם יקפצו דרך העתיק הקדישה שקיים בתוכם. לא תפילה, כן, לא תפילה, לא כלום, לא שום דבר. מסירות נפש. זה מהלכים בתוך תורת החסידות, מה שאני אומר לך. לא במקביל. לכן האמירה היא נכונה. האמירה היא באמת לתלמיד חכם הוא בן, לפני אביו. ויחד עם זאת, גם כולנו בנים. המתח בין הדברים, איך למצוא את החיבור, זה שאלה שיש עליה הרבה דיו. כן, כן, סיימן.
אני
סיפרתי
את
הדברים
שלי,
שהקטן
של המתנה, והגדול
זה הגמרא בסוכה, כן. כן, כן.
קיצור, בזה אני שאתי לעצמי את זה, זה של משה, שאחר כך שיורד מהסיני, וקרנו הפנה, והוא לא ידע את זה, אז בטח כאילו, כן, הוא מתחיל את הדבוע, אבל עדיין הוא לא שרף את כל העם. אז סתם כאילו, שאתי לעצמי את הדבר הזה, עכשיו, זה שאלה, אפשר לך להשפוט את זה? זה שאני חושב, אז אפשר להשפוט את משה, כאילו,
למה?
של הרב של
יונתן בן עוזיאל והקטן ריבז. במובן המסוים זה כן, במובן, עוד פעם, זה ערכים יחסיים.
כן,
במובן גם למשה, במה הוא מתאפיין? במידת הענווה, זה היכולת להכיל את הכל. הלל הזקן גם מתאפיין בזה, דרך אגב, מידת ההשתוות. טוב, אנחנו כאן נסחפים, אז רק אני אומר את המשפט הזה ונחזור למערד.
אתה יכול לסביר את המשפט הזה פעם? מצורפים עליו תפילים בערך שער אדם?
איך?
המשפט הזה כמו שקראת, הם פוגעים השם דברך ומצורפים עליו תפילים בערך שער אדם.
אני כבר אקרא את זה. אני רק אומר סתם שלי על מידת ההשתוות. הן לי לא נתת זרע. מי אומר את זה? אברהם אבינו. ובן ביתי יורש אותי וכו'. דרשו חכמי החסידות את הדבר הבא. הן לי לא... בן אדם צריך להגיע למקום שלי, ההן והלא הם שווים. כשבן אדם מגיע למקום של ההשתוות, כשבן אדם מגיע למקום של ההשתוות, אז להן וללא, הבחינה הזאת היא מושכת שפע. עכשיו זה הביטוי של מידת הענווה. הלל, הן לי לא ראשי תיבות הלל, סופי תיבות עין. לידך פירוש הזיל גמור. לענייננו. כן, שימו לב, זה לא בכדי עין, היש אלוקים בקרבנו עם עין. כאילו אמרנו כל מיני זה, תרצו זה נושא בפני עצמו. ואין כאן חז ושלום שיתוף כלל, כאשר ירא מן החכמים. כי העירה הזאת מצד החכמים הם דבוקים עם השם יתברך ומצורפים אליו תפלים בערך שאר בני אדם. כלומר, האמירה היא אמירה יחסית. אתה לא ירא מהתלמיד חכם בביטוי החיצוני שלו, אתה ירא במה שנמצא, במה שהתלמיד חכם מכיל בתוכו. ועל זה אמר הכתוב, אני אנסה רגע להגיע עד לתחנה, לשוכם. ועל זה אמר הכתוב, את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים, כי בכל מקום נשון עד בא לרבות דבר התפל והדבק, כמו שדרשו ורחץ את בשרו במים את התפל לבשרו, היינו שערות שלו, את השמיים ואת הארץ לרבות תודותיהם. ותלמיד חכם גם כן תפל אצלו יתברך. תפל אצלו יתברך זה אמירה כפולה, היא אמירה מדהימה. אני חושב על זה, פעם אני אומר, זה, לפעמים זה, כשאתה נכנס לזה חזק, זה אמירה, סליחה שאני לוקח את זה לרגשי, זה מרגש. תפל אליו יתברך, זה אמירה דו-כיוונית. תפל אליו יתברך, זה אומר שהוא, באמת, כשאתה מדבר את השם ולוקח עתירה, אתה מבין שהעירה מפני התלמיד חכם, היא כי הוא מכיל משהו מהאלוקי. הוא כמו תפל, הוא דבק אל. האמירה הנוספת, על פי הבנתי, שתלמיד חכם הוא תפל אליו יתברך, הוא בטל אליו. סוד עוצמתו של התלמיד חכם זה שהוא מגיע למקום המהותי, דרכו הוא מתחבר ודרכו הוא גם כן מבטל את המקום הגס, את המקום שבני אדם מתאפיינים בגסות, בחומר, בפער, בגבולות. לכן זה קומה של תלמיד חכם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. כי תלמיד חכם בנוי להרבות שלום בעולם. מישהו פעם אמר לי, מי אמר שלחזל לא היה חוש הומור? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אפילו לא אמר לי את זה או מישהו. היה להם חוש הומור מפותח. לא, לא, זה היה חרב אחד ממרק, אז לא משנה. אבל הרעיון, למה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? כי ברגע שתלמיד חכם נושא את השכל הנבדל, והשכל מכין בתוכו את כל הגוונים, אז הוא יכול להרבות שלום בעולם. לא עכשיו כל דעה של מישהו, אתה מכניס אותה. כמובן עם הדרך של הבירור. והרמב"ן מפרש כדי כך בשור רבותינו זה בכל מקום על מילת עת שבא לרבות שהוא מלשון עתה, זהו לשון ריבוי, ואין הדבר כך כלל. אבל מה שעתה זה כאילו מלשון בא, ואין הדבר כך כלל. אבל מה שפרשו זל עת לרבות, כי לשון עת לפי פשוטו כמו שפרשו הפנדקדקים, כי בא זאת המילה על עצם הפעול, כלומר על המושא. וכך בירש הרבי דוד קמחי שהוא הרד"ק, ז"ל, וכן רבי אברהם בן עזרא ז"ל, כי מילת עת מורה לעצם הפעול, טוב זה כבר ביטויים לשוניים, וכל עצם נמשך אחריו דבר תפל, כי העצם נושא את הדבר התפל. ולפיכך, מורה לשון עת על הדבר התפל אל העצם, על המהות, על ה... כמו השיער והאור. אתה מדבר את השם, השיער והאור, נכון? על אור בשרו, אבל יש עוד משהו שכאילו נדבק. אתה מדבר על האור, אבל יש משהו ששאל האור. אתה מדבר את השם אלוקיך תירה להבדיל, זה כאילו יש משהו שדבוק אליו, משהו שהוא נספח אליו. לפיכך מורה לשון עת על הדבר התפל אל העצם כמו השיער והאור וכמו תולדות השמיים. לפני כי חכמים גם כן דבוקים עם השם יתברך, תפלים אצלו נמשכים אחר השם יתברך. ולפיכך הוא אומר בזה, את השם אלוקיך תירה, לרבות תלמידי חכמים כי הם תפולים עם השכינה. אשרי, טוב, אחר כך. ולפיכך לא נמנע רבי עקיבא לדרוש את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, ואין כאן אלוהות כלל. אתה לא עושה מהם אלוהים. שמתם לב? זה היה הפחד. כן, אני ככה, אני חושב שצריך להגיד כאן אלוהות. הפחד הוא זה שאתה, למה אתה כל כך נבהל? כי אתה עושה מהם אלוהים. אתה נותן להם מקום. מלא, לאהוב זה עניין אחד. אתה אוהב המון המון דברים ברמות. אבל אם אתה נותן להם מעמד של נבדל, שאתה תופס צעד לאחור, כן? אז שלא תיפול במקום של אנוש ובני דורו. וזהו בערך שער בן האדם, אבל הוא התברך בעצמו, נבדל מהכל, אין לו שיתוף וחיבור לשום ממצא. הייתי אומר, טוב, לא.
אם הוא נבדל, הוא לא עושה מהם אלוקים?
לא, אם אני מסתכל על מציאות בצורה נבדלת, אני יכול להגיע למקום שאני מעליל אותה, עם א', הופך ממנה אלוהות. כי מה זה ההבדלה? אני כאילו מסתכל על מה שהוא אומר, שפוי, כאילו קדוש. אני כאילו זז צעד אחד לאחור. לכן מי שמפחד מבשר ודם, זה בעיה. למה אתה מורה, לא כאילו תמיד חכם אתה מפחד שכאילו פתאום אתה תקבל איזה ברק, אלא כן, אלא המורה נובע, זה צריך לבוא ממקום עמוק, אני לא פחד שהוא ירביץ לי, זה צריך לבוא ממקום עמוק. הנה בן אדם, בעל שיעור קומה, תשמע, בן אדם שאני זוכר שפעם אמרו לנו את זה, אני זוכר במרכז, בתור איזה ילדון, היינו מסתכלים על רב אברום. כן, אני אומר, פעם מי שאמר לזה, תראו איזה מורה, זה הדבר שתפס אותי, מעבר לגאונות האדירה והשקידה וכו'. עוד לפני שנולדתי, הוא היה כבר דיין שמתעסק באיזה סוגיות. אז אתה אומר לעצמך, הנה בן אדם שהוא כולו נבדל, כולו זה, אתה מרגיש איזה מחסום. אז היחס והמתח בין אהבה ואירה זה עוד נושא כשלעצמו. כן, תלמיד שלא יזרוק מראה, או כן יזרוק מראה, או דברים כאלה. טוב, נמשיך רגע, רק נגמור. וזו בערך שער האדם, אבל הוא יתברך בעצמו נבדל מהכל, אינו שיתוף וחיבור לשום נמצא. רק בערך שער האדם יש לתמיד חכם חיבור וצירוף עם השם יתברך. יתבר לך, אתם מבינים? בערך שער בני האדם יש לנו תלמיד חכם. זו אמירה מדהימה. כלומר, מצד האמת, אף אחד לא דבק בשם. אין דבר כזה. זה אין סוף. אבל ביחס לבני אדם, תלמיד חכם מכיל בתוכו את זה. יתבר לך, כי על ידי התירה יש לאדם חיבור ודבקות אל השם יתברך, עד שאומר את השם אלוקיך תירה לרבות תלמידי חכמים, שהם תפלים את לאב, הם מתרבים בלשון עת, כמו ולא יאכל את בשרו, הדבק לבשרו היינו האור, כמו אחרים, דמרבין על מן עת, ודבר זה מבואר. שימו לב, דבר זה מבואר, מול שאומר, והבן דבר זה.